היי 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 היי, ברוכים וברוכות הבאים למרשם לבינג'. אני לא אמרתי את זה נכון ורק התחלתי מעולה, התחלה פנטסטית. אני מגי. אנחנו נפגשות פעם בשבוע לשוחח על סרט או סדרה בהקשרים תרבותיים, פילוסופיים, אמנותיים, הומוריסטיים, היסטוריים וכדומה. והשבוע משהו מיוחד, הפעם אני לבד. בדיוק כמו בתמונה, אני לבד פה ואני הולכת לדבר על טלוויזיה, כי אני אוהבת טלוויזיה. אז הבטחתי שאני אעשה את זה, הבטחתי שאנחנו נהיה רק אני ואתם פה, לבד, אישה אישית, אחת על אחד, או אחת, אני לא יודעת מי אתם תכלס, אני מדברת פה, לחתול, שמיילל מחוץ לדלת, כי אין לי מושג מי נמצא בצד השני, אבל אני אדבר עליכם כאילו אתם בני אדם, כי זה נראה לי יקל עליי את התהליך, כי אני רגילה לדבר עם עוד בני אדם, שזה מאוד אירוני בהתחשב באישיות שלי. אז טלוויזיה. וואו, טלוויזיה, איפה מתחילים בכלל? אני צריכה להתחיל בהיסטוריה, אני צריכה להתחיל באיך אני מרגישה לגבי זה, אני צריכה להתחיל בטכנולוגיה, לא בוודאי שלא, טכנולוגיה זה משעמם, כאילו, לכו לגיקונומי בשביל טכנולוגיה, אני לא הבן אדם לזה. אז, מה זה טלוויזיה בשבילי? אז בגלל שאני נולדתי ב-90s, כן, אני כל כך זקנה, זה אומר שאני זכיתי להתבגר, לא ממש להתבגר, לחוות ילדות רכה רכה בשנים, עם זאפ לראשון, זאת אומרת רק עם ערוץ אחד, זה היה ממש דבר, חוזרת מהגן, רואה זאפ לראשון, תכנים בדרך כלל דלוחים משהו, זה לא הזדקן מדהים, אם אנחנו מסתכלים על תכנים קצת יותר מאוחר, נגיד של ערוץ הילדים, אנחנו מבינים כמה זאפ לראשון היה תוכן דלוח, ואנחנו לא משייכים את זה לשנה. הסטים, הכל היה בזה את הריקבון רשות השידורי הידוע, אבל בגלל שזה התוכן היחיד שהיה, אז צפיתי בזה. עכשיו, יש משהו בלצפות בטלוויזיה שהוא באופן מהותי כילד לא השתנה, זאת אומרת, למרות שלי היה רק ערוץ אחד, ולאחיינים שלי יש יוטיוב ומיליון ואחד דברים לצפות בהם, הציפייה לטלוויזיה אחרי הגן היא אותה ציפייה. זאת אומרת, הציפייה לתוכן המנחם הזה, הדלוח משהו, כי התכני יוטיוב לילדים הם דלוחים ברמה של זאפ לראשון. כשיש לכם סדרות של חינוכית, חברים, קצת מינימום טעם, יש לכם סדרות של חינוכית ביוטיוב, שזה באמת סטנדרטים. תציבו לעצמכם סטנדרטים, אני יודעת שאתם רק בני 3-6, אבל אני מאמינה בכם. בכל מקרה. הציפייה היא אותה ציפייה, הרצון שהמבוגר גם יפנה לך את הסלון, חשוב לציין, אתה עדיין צריך שיפנו לך את הסלון, אתה עדיין צריך מסך כלשהו, רוב המשפחות צריכות את המסך שיש להם, זאת אומרת, הפלאפון, את הטאבלט, את הטלוויזיה, ולא רוצות לפנות אותו בשביל הצאצא המאוד קטן שלהם, שתכלס לא הולך לזכור שום דבר מזה, אז למה עכשיו לתת לעצמי קרדיטים? הוא לא הולך לזכור שנתתי לו או לא נתתי לו את המסך. הוא הולך לזכור שלא יודעת, לא באתי בזמן לאסוף אותו מהגן. את החלק עם המסך הוא לא יזכור. זה אומר שכדי שהצאצא יקבל את המסך, צריך להתבצע איזה ליקוי מאורות, החצי בשעה ביום שמותר לו, המבוגרים עסוקים עם הדברים האחרים, אולי פינו לו את המחשב. יש לו זמן מסך. זה הרגע המיוחד שלו לצפות בקופסה של אור מסנבר, שמספרת לך סיפור, כמו שאמרנו, די דלו. עכשיו אנחנו מגיעים לכבלים, אוקיי? נכנסים הכבלים באזור שנות ה-90 המאוחרות, 2000 המוקדמות. בהתחלה יש לנו את ערוצי זהב. אני לא יודעת אם גם האנשים שחיו אז זוכרים שזה היה דבר, כי זה היה מאוד מאוד גרוע, אבל היה דבר כזה שנקרא ערוצי זהב, שהוא כביכול גרסה מוקדמת של הוט, אני חושבת שזה כבלים, זה לא לוויין, מהבחינה הזאת, והוא הביא איתו עוד כל מיני ערוצים, כמו BBC, CNN, וערוץ הילדים. או, הכדור פורח, ששטוס, מגוון תכנים יפהפיים, ששמורים רק לאנשים, שההורים שלהם היו early adapters של טכנולוגיה, אוקיי? הילד עם ערוצי הזהב בבית, זה כמו היום הילד עם האייפון החדש. זה רמה מאוד מאוד גבוהה של ילד. זה הילד שההורים שלו משחדים אותו במוצרים קפיטליסטיים. זה הילד שאתם רוצים להיות חברים שלו, אוקיי? זה ילד הכי חשוב בכיתה, ואנחנו כולם רוצים לבוא אליו הביתה, כדי לראות את הפרק בששטוס עם הכיתה השנייה מהעיר, שאנחנו במקרה המתחרים שלה, למרות שאנחנו לא מאותו בית ספר ולא מאותה שכונה, ואין שום רלוונטיות לילדים האלה לחיים שלנו, אוקיי? אנחנו צריכים את הילד הזה. עכשיו, פה נכנס איפה זה פוגש אותי, אוקיי? כי אני הייתי הילד המגניב הזה, כן? אבל זה אומר שלהורה יש עליי עוד כלי. במקום שיש את זאפ לראשון, שזה באמת משבצת תוכן סופר ספציפית בערוץ אחד, זאת אומרת, יש לי שעה מאוד מאוד מוגבלת שקיים תוכן לילדים ונוער, וילדים ונוער תכלס באותה קבוצה, אז אתה לא מבין חצי מהתוכן כילד. אם יש ערוץ הילדים, זה אומר שיש תוכן לילדים כל היום. ולאורך כל היום, המבוגר יכול להפעיל עליך לחץ מנטלי מתון, ולמנוע ממך את הקופסת אור היפה הזאת שאתה רוצה, אוקיי? זאת כבר בעיה. אז מהבחינה הזאת, האם אבא שלי השתמש בכלי הזה? Oh yeah. אז מה שקרה, אני עשיתי איזה משהו, לא יודעת, לא הקשבתי לאבא שלי, כנראה משהו מטומטם של ילדים, לא עכשיו, אני ערף, מכרתי את כל הבית לנושים על חובות האימורים שלי. זה לא היה כזה. זה היה משהו מטומטם של ילדים. ואבא שלי ניסה את השיטה הקלאסית שהיא לקרקע, אוקיי? אני לא הולכת להיפגש עם חברות שלי אחר צהריים. אממה, בשלב הזה הוא עוד לא יודע שהוא נפל על מיזנטרופית מוחלטת, שכל מה שהיא רוצה זה להישאר בבית לראות טלוויזיה ושיניחו לה. אגב, תכונה שלא השתנתה עד היום מהבחינה הזאת. אני הלכתי ואני אמרתי לו בפרצוף, תוך כדי שאני רואה טלוויזיה, הלכתי להביא משהו מהמטבח, בטח איזה במבה, משהו כזה, אתם יודעים, נובורישי של האיכויות. וצוחקת לו בפרצוף ואומרת, הא, אתה חושב שזה עונש לקרקע אותי? זה לא עונש לקרקע אותי, עונש זה לקחת ממני את הטלוויזיה. ונחשו מה קרה בפעם הבאה שהתנהגתי לא יפה. לקחו ממני את הטלוויזיה. ליתר דיוק את זמן הטלוויזיה, מכאן יש לנו שרשרת הסלמה קלאסית של האירועים. אוקיי? זה כשהוא לא בבית אני רואה טלוויזיה, הוא עולה עליי, אוהו, הסלמה. אוקיי? הוא לוקח את השלט. הסלמה. אני מגלה שאפשר להעביר את הערוצים דרך הממיר, אוקיי? הוא מגלה גם את זה. הוא לוקח את הקבל של הטלוויזיה. זה פשוט שלב קלאסי נפלא בילדות. כולנו מגלים פה את פילי הטכנולוגיה ומגלים את הקבל קומקום. נכון, הקבל של הקומקום הוא אותו קבל של הטלוויזיה. קבל מיקי מאוס. ואפשר להחליף אותו. כל מה שאתה צריך זה לפתח שמיעה מדהימה כדי לשמוע את האוטו של ההורה שלך בחנייה, ולרוץ מהר מהר לנתק קבל, להחזיר אותו לקומקום, להתיישב, כולך מתנשף, אבל מעמיד פנים שאתה ממש בטוב, אוקיי? ואתה אומר, אני בסדר, אני לא ראיתי טלוויזיה, אני קיימתי את העונש שלי, בבקשה אל תאריך אותו עוד. יש בדיוק עונה חדשה של הפיג'מות, אנחנו בחופשת פסח, בן אדם, גלה מינימום חמלה, אנושיות. אוקיי, זה היה יותר מדי סיפורי מגי, אני צריכה הפסקה. איך נעשה את ההפסקה? אנחנו נדון קצת בהיסטוריה של הטלוויזיה. כן, ייי. ייי ניירות. היי ניירות אהובות שלי. כן, אהובים? נייר? נייר זה זכר? שיט, אני דיסלקטית. אל תשפטו אותי. אז טלוויזיה. טלוויזיה עקרונית היא מבוססת על הטכנולוגיה של הטלגרף. שזה בעיניי הדבר הכי מצחיק ששמעתי בחיים. זאת אומרת, הטכנולוגיה הזאת שאתה שולח במורס קוד נקודה קו. נקודה, התכוונתי לאות בית, אותה טכנולוגיה, הטכנולוגיה שהשתמשו בה בשביל הטלוויזיות הראשונות ממש ממש ממש, בשביל להעביר תמונה מרחוק. עכשיו הם עשו את זה במין קווים, אוקיי? זאת אומרת, יש הדף מורכב ממלא מלא קווים מלמעלה עד למטה, והאורך של הקו שהטלגרף מצייר, הוא מייצר קו כמו בציור. אז זה נראה מין, איך אני אסביר את זה? כמו צילום רנטגן כזה של ציור, אין הצללות, אין כלום, זה פשוט פסים שיוצרים באופן כללי את התמונה שאליה התכוונת. נשמע מוזר, אני יודעת, אבל ככה התחילה הטכנולוגיה של הטלוויזיה. אוקיי? העצם על להעביר תמונה מרחוק, אתה יכול להעביר תמונה מהצד השני של הפאקינג עולם, זה מטורף, זה שינוי מהותי בהכל, אוקיי? זה, ברומא העתיקה הם החליפו יונים באצנים, כי היה להם בעיית אמינות. פתאום אתה יכול לשדר תמונה משדה הקרב, במקרה ויש לך את הטכנולוגיה הזאת שם, למפקדה. זה שינוי משמעותי, אתה יכול לשדר מפות, אתה יכול לשדר החתימות של בנקים, שלזה בפועל השתמשו בזה. אבל זה רק ההתחלה. מכאן אנחנו רואים טכנולוגיה יותר ויותר טובה של השידור של הקווים האלה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשדר תמונת קווים, ואחריה או תמונת קווים קצת אחרת, ואחריה או תמונת קווים קצת אחרת, ואם אנחנו מריצים אותה מהר, זה נראה קצת כמו אנימציה, או ממש כמו אנימציה, כי המוח שלנו אפשר לעבוד עליו לפי הקצב שבו העיניים משדרות את התמונות למוח, אין לה מוח באמת יכולת להקל את כל מה שהוא רואה, אז הוא מין משלים את הפער. אז אפשר לנצל את זה. אפשר לנצל את המשלים את הפער הזה, כדי לגרום לנו לחשוב שמגוון תמונות שזזות מהר, הם בפועל אנימציה. זה שינוי עוד יותר מהותי, עוד יותר מטורף. מכאן אנחנו כבר נמצאים בערך בשנות ה-20, 1927, מי שהמציא את הטלוויזיה האלקטרונית, שזה בעצם היכולת להזיז את התמונות האלה ממש טוב ויחסית מהר, הוא פילו טיילור פאונסוורת. כן, פאונסוורת. כמו ב... וואי, זה קורא אותי מצחוק. כמו בפיוטרמה. כן, דוקטור פאונסוורת מפיוטרמה נקרא על שם ממציא הטלוויזיה האלקטרונית. כמובן שזה המצב. כמובן יוצרי פיוטרמה. אתם חושבים שאנחנו לא יודעים מי אתם? אנחנו יודעים מי אתם. מיד כשיוצאת הטלוויזיה האלקטרונית, הממה הטלוויזיה המסחרית, מתחילים כבר להיות פה ושם ערוצי טלוויזיה. עכשיו זה לא כמו שאנחנו מכירים ערוצי טלוויזיה היום. זה בעצם ערוצי טלוויזיה שמשדרים פעם ב... יש שניים כאלה לאורך תקופה יחסית ארוכה שהם משדרים תוכן מאוד מאוד מוגבל. אחד, הראשונה בהם הייתה בסקינט תקי, אני לא יודעת להגיד את זה, ניו יורק. זאת אומרת, לא... לא איזה משהו גדול, מפואר, הכבל התת ימי של בזק, לא איזה... הם לא חגגו את זה כמו שהיית מצפה. או את מצפה, אני לא יודעת עם מי אני מדברת כרגע, אתם מצפות. כן. עכשיו, האירוע מתחיל להתפתח, זה עדיין די של אירוע של עשירים. כי זה, יש מעט תוכניות יחסית, יש כמה אלפי טלוויזיות, בעיקר בארצות הברית, קצת בשאר העולם, ואז אנחנו מתחילים להתקרב לעלייתה של גרמניה הנאצית. גרמניה הנאצית היא הראשונה להקים תחנת טלוויזיה ממשלתית. האישית יונות, היא הקימה תחנת טלוויזיה ממשלתית ראשונה. הם היו חלוצים גדולים מאוד בתחום הזה. משתמשו בחידושים טכנולוגיים למכשירים שלהם. הם סבסדו מכשירי טלוויזיה להמונים. הם שמו אנטנה טלוויזיה. הם שמו... אני יכולה לעשות את זה, אני יכולה להגיד את זה. הם שמו אנטנה טלוויזיה על מגדל אייפל. של התחנת טלוויזיה הממשלתית של גרמניה הנאצית. אני לא יכולה, למה האנשים האלה, פרוטיה של עצמם, באמא שלי, מצד אחד כל כך טובים טכנולוגית, מצד שני כאילו, באמא שלי, בדיחות של מל ברוקס. לנשום. עכשיו, הם מבינים שזה שיטה מעולה לפרופגנדה, כי אתה יכול בעצם להכניס לבית של אנשים את התוכן הזה, שזה מהותי. אוקיי, אנחנו לא רק הולכים לקולנוע, ואנחנו רואים משדר חדשות בקולנוע, דבר שהיה, וזה מאוד חתום בזמן, מאוד מוגבל, אנשים שהיו ממש חובבי הדבר, יהיו לכם לכל יותר מה, 3-4 פעמים בשבוע, זה לא אותו דבר כמו רהיט בבית שלך, שמשדר לך את הפרופגנדה, שאומר לך את הדברים, שמראה לך את התמונות, זה ממש לא אותו הדבר, וגרמניה הנאצית, גבלס ספציפית, היו ראשונים להבין את זה. השימוש המעניין ביותר שלהם בנושא הזה של טלוויזיה, הוא השימוש שהם עשו בזה באולימפיאדה של 36. היטלר מבין שזאת הזדמנות להראות לעולם כמה גרמניה הנאצית היא מדהימה וכל הכבוד לה, והארים הם אלופי העולם בהכל, והם הראשונים לשדר אולימפיאדה בטלוויזיה. האולימפיאדה הראשונה ששודרה בטלוויזיה, היא אולימפיאדה בגרמניה הנאצית ב-36. עכשיו, כל המטרה התפספסה לחלוטין, כשכל מה שאנשים ראו זה את ג'סי אורנס, השחור האמריקאי, מנצח באיזה 700 תחרויות שונות, הוא השתתף בכמה וכמה סוגי ספורט, הוא זיין להם את התחת, כאילו פתח להם תחת חדש, הוא ניקב אותם. והגרמנים שידרו את זה לכל העולם, כדי שיראו כמה התיאוריית גזע שלהם לא נכונה. מבריק, כל הכבוד היטלר, כאילו הצלחה מריבה בנושא הזה של הטלוויזיה. נמשיך הלאה. עכשיו, בום! סליחה, עשיתי לכם סאונד. מלחמת העולם השנייה. בעיה גדולה. כי למה זה בעיה גדולה? לא כל כך בשביל גרמניה הנאצית, יותר בשביל תעשיית הטלוויזיה שרק התחילה לצמוח ועוד לא ממש תפסה, כי עכשיו צריך את כל החומרים שמשתמשים בהם כדי לייצר טלוויזיות, כדי לייצר מכשירי רדיו ומכשירי מקם, מה שאומר שהשוק הזה הולך לקרוס לחלוטין. שלא נדבר על זה שכל העובדים או גויסו למילואים או הלכו לעבוד כאילו פשוט לא היה עובדים גם לאירוע, כן? ראינו את זה בזעיר אנפין במלחמה, ממש בהתחלה, אם אתם זוכרים, היה קצת מחסור בכתבים, טיפה, כי הרבה מהם גויסו, לערוץ 14 היה את הכי בעיה, אני לא רוצה לדון בזה. וכל התקופה של מלחמת העולם השנייה, יש מין צנע, יש מחסור בכל המרכיבים שאתה צריך כדי לייצר את הטכנולוגיה, יש ירידה משמעותית בתחום הזה, אבל איך שהיא נגמרת, בום. התפוצצות מטורפת של שוק הטלוויזיות, זה עבר מכמה אלפי יחידות שאנשים החזיקו למיליונים, ב-48 כבר היו במיליוני טלוויזיות מסביב לעולם, התחילו ערוצים, התחילו שידורים של תחנות ממשלתיות, התחום סוף סוף הגיע לפרקו. אממה, כבר בהתחלה הם הבינו שיש להם בעיה עם המודל הכלכלי, כי המודל הכלכלי המקורי היה שחברות הטלוויזיה הן שמייצרות את התוכן, זאת אומרת אותה חברה שמכרה לכם את הטלוויזיה, היא גם זאת שתשדר לכם עכשיו תוכן. יש בזה איזשהו היגיון, כן? כי זה, לא יודעת, סינרגיה תעשייתית, רוחבית, whatever. יש בזה היגיון כלכלי מסוים. בשנות ה-50, כשזה כבר התחום מתפוצץ לחלוטין, הם מבינים שהם בבעיה. הם צריכים לוח שידורים הרבה יותר גדול, הם צריכים לייצר הרבה יותר טלוויזיות, והם צריכים מודל כלכלי אחר. אנחנו עוברים לפרסומות. עכשיו, התחום הזה הוא לא באמת התחיל רק ב... אחרי המלחמה, הוא התחיל גם לפני, אבל הוא מגיע לפרקו אחרי, זאת אומרת ב-49-50 באזורים האלה, מתחיל השתלטות של שוק המפרסמים על הטלוויזיה, ומה שהם עושים, הם מתחילים לייצר לא רק פרסומות, שכמובן הם משלמים עליהם, הם מייצרים תוכן, הם עושים סדרות, הם עושים שעשוענים, והם נותנים אותם לערוצי הטלוויזיה כדי שישדרו אותם, כדי להניע את התעשייה הזאת. אז מה שקורה בשנות ה-50 זה מין מעגל קפיטליסטי מוזר כזה של אתה קונה טלוויזיה, רואה בפרסומות, הולך לקנות את הדברים שהמפרסמים אמרו לך, מה שגורם למפרסמים לרצות עוד יותר שתקנה, מה שגורם להם לייצר תוכן כדי שתראה יותר טלוויזיה, כדי שתקנה יותר. מודל כלכלי. כאילו, כן, כן, זה נשמע הגיוני. ראינו מדמן, ראינו דברים, אנחנו יודעים שהם ממש אהבו את הקפיטליזם. שלהם ב-50s, למרות שלמיטב הבנתי זה לא שלכולם היה את כל המכשור האלקטרוני המגניב שמדמן גורמת לנו לחשוב שהיה להם. הדימוי שהטלוויזיה המסחרית הזאת, כן, הטלוויזיה שליטרלי נוצרה על ידי מפרסמים, הוא דימוי של שפע, הוא דימוי של קפיטליזם, לא חזירי כל כך כמו קפיטליזם שעובד. מכירים שאומרים על קומוניזם שזה סוציאליזם שלא עובד? אז קפיטליזם חזירי זה קפיטליזם שלא עובד, אז מהבחינה הזאת המפרסמים ניסו להראות לנו קפיטליזם שעובד, שאתה מקבל, שקל יותר לך לעשות דברים בבית, שאתה בתחושה של אתה בהגשמה, שאתה, הדברים המטומטמים של החיים לא תופסים לך את אותה כמות של זמן, אוקיי? שזה דברים שאני חושבת שרבים מאיתנו היו רוצים, אנחנו רוצים שהדברים המטומטמים שתופסים לנו את החיים, החוסר נכויות הקטנות, יעופו כמינימט ונוכל להתרכז בלסנות עצמנו על זה שאנחנו, לא יודעת, קונים עגבניות שגולו על ידי טורקים. בואו נחזור להיטלר. למה זה מעניין? כי השידור הטלוויזיוני של ספורט הוא אירוע. הוא חתיכת אירוע. זה לא... כל איך שאנחנו תופסים ספורט היום הוא מבוסס טלוויזיה. היכולת שלנו לראות משחק ספורט שאנחנו לא קרובים אפילו אליו, ולהרגיש כאילו אנחנו חלק ממנו, אפילו לראות אותו יותר טוב, אם היינו רואים אותו במגרש, אוקיי? לא רק יותר טוב, אנחנו לא צריכים לעמוד בתור, אנחנו לא צריכים לחטוף מכות משוטרים אלימים, אנחנו לא צריכים שהילדים שלנו ישמעו איך מקללים ערבים, יכול ליהנות מכל הכיף של ספורט, בלי סכנת מחיצה, אוקיי? זה מדהים, זה שיפור מטורף. ומהבחינה הזאת, זה מייצר עוד ועוד ספורט. אנחנו שוב במעגל הקפיטליסטי. אנחנו מקבלים יותר ליגות, יותר קבוצות, יותר סופרסטארים, יותר משווקים, יותר כסף. הכל גדל וגדל וגדל. עכשיו, אני לא רוצה לקרוא לזה בועה, כי זה לא, אין דבר כזה בועה בת קרוב ל-100 שנים, אוקיי? זה לא שאני יודעת בכל מקרה, בועה כלכלית של קרוב ל-100 שנים. אבל זה כן כבר תופח לממדים כל כך מטורפים לנושא של הספורט. אם אתם זוכרים, חובבי הספורט מביניכם, את עניין הסופר ליג, שהיה פיצוץ די מטורף, שזה הניסיון לייצר ליגת כל הליגות, שהייתה שוברת את החלקים היותר עממיים של הספורט, כי ליגת כל הליגות בעצם מרוקנת את הליגות הרגילות, מה שאומר שכל הקבוצות הנמוכות יותר, כל הדברים שקשורים לנוער, לא יקבלו סבסוד באותה רמה, כי אין להם את הקבוצות הרציניות יותר שיממנו את האירוע. אז יש לזה גג, אוקיי? זה ברור לי שיש לזה גג. אנשים לא יוותרו על החלקים העממיים של הספורט. הסכנת מחיצה, אוקיי? הסכנת מחיצה, שם קוד לדברים כיפים שעושים באצטדיון, אנשים לא יוותרו על זה. אבל אני כן חושבת שהכניסה של הטלוויזיה לבית שלנו, על שבת עם חברים, לפצח גרעינים בגרסה הישראלית, לעשות ברביקיו בגרסה האמריקאית, האירוע מסביב, הפרי-גיים, הפוסט-גיים, לראות בערוץ הספורט את הפרשנים צוחקים עליהם, לראות את הגרסה הסטירית של זה, זה מגדיל את כמות האנשים שנהנים להיות מעריצים של הדבר, שנהנים להיות חלק מהספורט, שיגיעו בסוף לאצטדיונים, באיזשהו אופן פרדוקסלי. אני חושבת שבסוף זה כן מניע אנשים להגיע לאצטדיונים, כי זה אנשים שלא היו מתעניינים בספורט as much, מאשר אם הם לא היו נחשפים אליו בכלל, כי הם לא היו, אם לא היה להם הזדמנות אקראית, נגיד בן משפחה שכבר אוהב את הספורט, איך הם ידעו עליו? איך הם יגיעו לזה? איך הם יתמכרו לזה? לעומת זאת, אם אתה מזפזפ, אם אתה רואה את אבא שלך רואה טלוויזיה, כי הוא לאו דווקא ייקח אותך למגרש, כי כמו שאמרתי, סכנה מחיצה, יש עוד דרכים שאתה יכול לקבל את הערך המוסף הזה. בוא נדבר על משפחות, אם כבר הגעתי למשפחות. טלוויזיות, אירוע גם מבחינה משפחתית. כי כל הסדר יום המשפחתי לפני הטלוויזיות, אני יודעת שזה כאילו שנות ה-20 של המאה הקודמת, ואנחנו מכירים את זה רק מגרסת פרודיה של גצבי הגדול. אבל בוא ננסה לדמיין את זה שנייה. חוזרים הביתה, מה עושים? נימא שלכם, מה עושים? שומעים רדיו? כמה רדיו אפשר לשמוע? אתה לא, יש הסקטים, יש, לא הסקטים, סליחה, תסקטים, שזה מחזה רדיו. יש מוזיקה, בקטנה פרשנים, בקטנה דיווחים חדשנותיים, כמה אפשר? זה לא מקסימום. אוקיי, יש תפירה. יש ספרים, אבל ספרים הם עדיין די יקרים בתקופה הזאת, זאת אומרת, היכולת שלך לקנות כמות ספרים שתחזיק אותך מבחינה יומיומית היא מאוד מצומצמת. אתה יכול לעשות שחק משחק קופסה, אבל אותו בעיה כמו עם ספרים. אתה יכול לבנות לעצמך משחק קופסה. אוקיי, שיפור. כמה אתה יכול לשחק עם המשחק קופסה שבנית? כל המרדף הזה שאני מנהלת במוחי אחר פעילויות אחרות, למה אני מתקשה איתו? למה זה כל כך קשה לי? למה לכם זה כל כך קשה? אני מקווה שאתם איתי בקו. כי הטלוויזיה שינתה לנו את המבנה המשפחתי. גם היום, כשהיא כבר כביכול תופסת מקום, פחות מקום אצלנו בבית, אוקיי? בגלל עליית הסטרימינג, בגלל הביזור, בגלל היוטיוב, בגלל שיש עוד הרבה הרבה דרכים לצרוך את התוכן הכביכול טלוויזיוני הזה, עדיין, כל המבנה של היום-יום שלנו, יש בו משבצת קבועה של תוכן. תוכן בבית, לא תוכן בקולנוע, לא תוכן באצטדיון, לא תוכן בספר, יש תוכן מצולם בבית, שזה by definition טלוויזיה. אתה קם בבוקר, רוב האנשים לא רואים טלוויזיה בבוקר. למה? למה רוב האנשים לא רואים טלוויזיה בבוקר? למה רוב האנשים כן רואים חדשות בערב? גם אם הם לא רואים את המהדורה, הם כן יראו, הם יקראו חדשות בערב. כי כל המבנה היומיומי שלנו מסודר לפי לוח שידורים. אוקיי, לוח שידורים מדומיין, מצופה, לא אמיתי אולי, אבל הוא מסודר לפי הלוח של הטלוויזיה. הטלוויזיה שינתה לנו את המבנה הביתי. הצפייה המשותפת היא הפעילות הכי נפוצה למשפחות. אוקיי, לצפות במשהו ביחד, הסרט שתכננו עליו, הסדרה שאנחנו עושים לבינג' ביחד, זוגות, משפחות, זה דבר שהוא שינה את הרכב המשפחתי שלנו. אני באופן אישי לא חושבת שלרעה. אני לא מעוניינת לשחק עם המשחק קופסה שאני המצאתי, הוא נשמע נוראי. אוקיי? אבל אנחנו כן צריכים להבחין בזה. שיש פה חפץ, רהיט, מושג, רעיון, אידאה, ששינה לנו את החברה האנושית. מקום שהכי מעניין בעיניי שהוא שינה, הוא איך אנחנו מקבלים החלטות פוליטיות. הגדרה הכי סטנדרטית של פוליטיקה היא זירת המחלוקות. המקום שבו אנחנו מנהלים את המחלוקות שלנו כחברה. בישראל אנחנו תופסים את זה, לא יודעת אם בישראל, היום, יכול להיות, בישראל היום, לא העיתון, בישראל פסיק, היום. נקודה. אנחנו תופסים את זה, איך ילד פעם אמר לי? הדבר הזה עם השרים והכנסת, אוקיי? זה הפוליטיקה מבחינתנו. זה אומר דפוסי הצבעה, אולי משאלי עם, סקרים, הפגנות, פעילות חברתית אזרחית, זה פחות או יותר מה שאנחנו מגדירים פוליטיקה, אוקיי? איך שאנחנו מנהלים מדיניות חוץ, מאוד נחשב פוליטיקה. ההחלטות האלה היו מתקבלות פעם על בסיס מה? אוקיי, אז יש לנו עיתונים, עיתונים הם כבר די הרבה זמן, הרבה מאוד זמן אנשים מקבלים דיווחים בעיתונים, יש לך 2-3 מהדורות, מהדורת בוקר, מהדורת ערב, אתה בדרך כלל לא קונה את שניהם, נכון? או כי אתה לא נמצא ברחוב בזמן הספציפי הזה, או כי זה יקר לך, או כי אין לך רלוונטיות. עכשיו, אתה לא קורא את שתיים. הדיווחים הם מגיעים באיחור מסוים, אוקיי? כי אנחנו עדיין בשנות ה-20, זה אומר שאנחנו עוד במברקים, בקטנה בקטנה בטלפונים. זאת אומרת, הדיווחים מגיעים הרבה יותר לאט ובכתב. זה מאוד מאוד שונה מלראות תמונה. תחשבו על מלחמת וייטנאם, שהיא כביכול המלחמה המצולמת הראשונה. אנשים ראו איך נראה נפלם. לא קראו, ארצות הברית הפציצה נפלם, בלה בלה בלה, לוויית קונג, זלינה לוויית קונג, לונג ליב אמריקה. הם ראו איך זה נראה. זה מאוד שונה. כשאתה שומע על החלטה של איזה שר על ביטוח לאומי, ואז קורה נגיד כתבה, קורת לב על איזה אמא, זה לא אותו דבר. כמו לראות איך נראה הבית שלה, איך היא נראית, איך נראית הילדה שלה, איך נראה המקרר, השוט הידוע של המקרר, כן? יש לזה סיבה, זה מרגיש אחרת, אתה רואה אחרת את העולם. זה גם בבית שלך. אתה ליטרלי יכול להשוות. זאת אומרת, אם נכנסים אליה הביתה, אני יכולה להסתכל סביב ולהיות כזה, יש לי בית מדהים, ואני צריכה להיות מאוד מאוד ברת מזל כדי שזה יקרה, ואני צריכה לתמוך בשינויים חברתיים. מבינים? זה, ההשפעה של זה עלינו מנטלית היא מאוד מאוד שונה. שלא נדבר על זה שהיכולת שלנו לעקוב היא הרבה הרבה יותר גבוהה. יש לנו יותר פרשנים, יותר חדשות. אוי, כל כך הרבה יותר חדשות. והיכולת שלנו לגלות פקיעות במה שקורה בפוליטיקה שלנו היא הרבה יותר גבוהה. משם כך, ההחלטות שלנו מאוד משתנות. זאת אומרת, כמה, נגיד הניו דיל של רוזוולט, אגב מצטערת שאני באמריקאי, פשוט שמה רוב הפעילות ההיסטורית של הטלוויזיה קרתה. נגיד, רוזוולט, הניו דיל, אוקיי? נראה לכם הקהל ידע כאילו ב-100% מה קורה שם? אני מתכוונת כמו שאנחנו ידענו על הסבירות, אוקיי? התיקון חוקתי שאינו חוקתי, שחצי מהעם פה עכשיו נאלץ ללמוד, אוקיי? אחרי זה, שהוא תוצאה של איך שאנחנו מקבלים דיווחי חדשות, אני לא חושבת שלאמריקאים בין שתי מלחמות העולם היה את היתרון הזה. אני חושבת שהם שמו לתקן את אמריקה, אוקיי, אנחנו בעד. והוא שמאלני, אנחנו קצת שמאלנים עכשיו, כי אנחנו בשנה השמאלנית שלנו. זה מאוד מאוד שונה. היכולת שלך לגלות פקיעות היא אחרת. האדם העובד, האדם הרגיל, האדם הלומד, האדם שהולך לשירותים, אין לו יכולת לשבת כל היום על מאקו ניוז, או על צ'אט הכתבים של N12, סליחה שאני מפרגנת כל כך הרבה לשתיים פה, ולדעת כל פרט וכל פרט וכל פרט. לעומת זאת, המהדורת חדשות של 8, יש לו יכולת לראות. הוא יכול לראות את השעה, שעה וחצי הזאת, או אפילו רק את ההתחלה לו, כולל כתבות מגזין. הוא יכול, הוא עושה את זה. המבנה החברתי שלנו אפילו אומר שהוא סביר שהוא יעשה את זה, שהוא יראה את המשטר החדשות, שכך הוא יגלה על הדברים. אממה, זה אומר שאתה מקבל מין כביכול, במידה וכולנו רואים את אותה מהדורת חדשות, קונצנזוס מסוים. זאת אומרת, כולנו מקבלים את אותו דיווח של איך האירועים התבצעו ומה פרשנותם, כולנו יכולים לקבל את זה שונה, אבל המידע שמתקבל אצל כולנו אותו דבר. זה אומר משהו. זה אומר משהו על ממלכתיות של חברה, על איך היא נראית, על האם אנשים מסוגלים להסכים על דברים, האם הם יכולים להגיד, אבא של יהודה ניקושמרו, כאילו, זה רלוונטי. ועכשיו, כשאנחנו הולכים לביזור, אוקיי? יש לנו לא רק 12, יש לנו גם 13, יש לנו גם 11, יש לנו גם 14, יש לנו גם ענערף, אולפן הפתוח של בראשי ביוטיוב. יש, סליחו לי, מיליון אופציות. מיליון. לא באמת בעברית, אבל חצי מיליון בעברית. ואז הנרטיב על איך אנחנו רואים את העולם, את זירת המחלוקות הזאת, הוא מאוד מאוד משתנה מאדם לאדם. זאת אומרת, אפילו הביזור של הטלוויזיה משפיע על יציבות החברה שלנו, משפיע על איך אנחנו רואים משברים, משפיע על איך אנחנו רואים את המלחמה הזאת. עד, זוכרים, דיברתי עם אבא שלי על תמונות מעזה שהוא סירב לראות, לא, סליחה, הסכים לראות, אבל לא הסכים שעם ישראל יראה. לא ראינו, כאילו האינטרנטים שבינינו, כי ביזור, ראו. או צופה BBC כדי להרגיש נעלים. כאילו שאתם רואים גם דברים לא מהתיבת תעודה. אופה, תפיסה פוליטית בטלוויזיה. זה רלוונטי, זה מאוד רלוונטי, אנחנו רואים את המלחמה הזאת. כל איך שהמלחמה הזאת דווחה, ואני מדברת דבר ראשון על טלוויזיה, אוקיי? כי הכתבים של הטלוויזיה, ולא כתבי העיתונות וכתבי הרדיו, הם אלה שעיצבו את הנרטיב של איך שראינו את המלחמה הזאת, לטובה ולרעה. זה אומר שכל התפיסת מציאות שלנו בנושא המלחמה הזאת היא תוצר של הראית הקופסת אור היפהפייה הזאת שיושבת לנו בבית. אוקיי? עכשיו, אני לא אומרת, תוציאו אותה, תראו יותר טלוויזיה, פחות טלוויזיה, תעשו ככה, תעשו ככה. לא. העולם הוא מקום פאקינג מורכב. ואני חושבת שהמודעות שלנו שעלתה, היא מאוד מאוד עלתה בעקבות הטלוויזיה ובעקבות ההשפעה שלה על הפוליטיקה, היא באה עם חסרונות. ערוץ 14 הוא חד משמעית חיסרון. אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לשפוך את התינוק עם המים. זה לא אומר ששידורי החדשות מיצו את תפקידם בעולם ועלינו לעבור לצורות חדשות. אנחנו לא שם, לדעתי. אנחנו צריכים רפורמה. או הצעה רדיקלית, שכולנו נהיה קצת יותר מודעים לזה שהטלוויזיה מעצבת את איך שאנחנו חושבים, את המבנה המשפחתי שלנו, את איך שאנחנו חושבים על ספורט. זה לא צריך להיות דבר רע. זה לא צריך להיות תשרפו את האולפנים. זה לא צריך להיות הדבר הזה. אני מקווה. זה כן צריך להיות, בוא ננסה לחשוב שנייה על הליינאפ. ליינאפ זה רשימת נושאים של התוכנית. אוקיי? למה הוא ככה? קצת, זה חשיבה ביקורתית. לא לקחת את הדבר, את הראית שלנו, כמובן מאליו. הראית הזה, סלחו לי על המושג המכליל, מעצב תודעה, הוא כל כך חשוב. הוא כל כך חשוב שאנחנו לא יכולים להתעלם מהדרכים שבהם הוא עובד. אנחנו צריכים להפעיל על זה חשיבה ביקורתית. עכשיו, חשיבה ביקורתית לא במובן של הכתב, האם הכתב הזה או הכתב הזה, אלא במובן של צורה היא תוכן. אוקיי? המדיום הוא המסר, של למה הליינאפ הוא ככה, מה זה אומר. לחשוב על זה. שנייה קצרה. טוב, זה היה מדכא. נראה לי, סיימנו עם ההיסטוריה. אפשר לחזור אליי? אני. טוב, בסדר. טלוויזיה בשבילי. מהי טלוויזיה בשבילי? זה כביכול הנושא של הפרק. בשביל זה התכנסנו. עד כמה שידוע לי, אני מעשנת המון סמים. טלוויזיה בשבילי. טלוויזיה היא דבר ראשון, אני חושבת, פתח לעולם בשבילי. עוד מילדות, זאת אומרת, זה לא... הניתוח של הפסיכולוגיה בשקל זה שאין לי אחים, ולכן הטלוויזיה גידלה אותי. זה לא, אני לא חושבת, חושבת שזה פשטני מדי. אני לא חושבת שזה כזה. אני חושבת שמה שמאוד מאוד תפס אותי בטלוויזיה, זה היכולת לראות דברים שונים בעולם, ללמוד דברים שונים בעולם, וידע. ידע זה דבר שאנשים מפספסים בטלוויזיה, בדרך כלל. אני חושבת שהמקור ידע הגדול הראשון שלי, זה רפרנסים בצער גידול בנות. למה אני מתכוונת? הם יכולים להגיד, לספר בדיחה על ענייני דיומה אמריקאים. אני, שלא שמעתי מעולם על ענייני דיומה אמריקאים, פתאום שמעת את זה. פתאום אוספת את זה. פתאום יכולה ללמוד שפה, כי אני קולטת מילה בכתוביות ומילה שאני כבר מזהה. פתאום אני קולטת עוד שפה, כי הטלנובלות הארגנטינאיות נכנסו לנו פה. ואני מגלה עוד דברים על ארגנטינה, ואיך נוצרים בכלל מתנהגים בבית שלהם. כן, משהו שרואים בטלנובלות ארגנטינאיות. עכשיו, כמובן שזה לא הדבר עצמו. אינני מטומטמת. אני מבינה שאני רואה פה משהו שעבר מניפולציה קשה. אני מעודדת את כולכם להבין את זה גם. זה בסדר. זה לא הופך את זה ללא רלוונטי. זה הופך את זה למשהו שעבר מניפולציה. זאת אומרת, אני כן יכולה ללמוד בצורה כללית, לא ספציפית, זה בדיוק האירוע, על התרבות הארגנטינאית. איך הארגנטינאים תופסים את הדברים הנורמליים? למה יש צלב על הקיר? לא ידעתי שיש צלב על הקיר בבתים נוצריים קתולים בגיל 7, פתאום אני יודעת. לא ידעתי שאב חד הורי זה מוזר באמריקה, עכשיו אני יודעת. החלון הזה לעולם, כפי שהוא גם מתגלם בדור שלנו, בדור של הילדים היום, נגיד ביוטיוב, הוא כן היה קיים גם בטלוויזיה. עכשיו, אתם בטח בראש אומרים, אבל מגי, מה עם ספרים? ספרים זה חשוב, והם עושים את אותה עבודה. Motherfuckers, היה לי הסכם עם הספרנית, שהיא מרשה לי לקחת כמה ספרים שאני רוצה מרוב שקראתי, אוקיי? זה לא החליף, זה לא החליף, זה צורה אחרת. ספר, אתה עם עצמך. עם עצמך ועם הספר. אתה מבלה איתו זמן, זה נכון שזה מאוד דומה לטלוויזיה, כי בסדרה אתה מבלה זמן. אתה רואה פרק, שגם בספר יש פרק, זה לא מקרי. אתה מבלה איתו פרק, והוא חוזר. אחרי זה אתה חוזר אליו לעוד פרק. אתה מבלה איתו זמן, אתה לא שעה וחצי דייט ביי, כמו בסרט, או בסיפור קצר. אבל הדמיון עובד מאוד מאוד שונה. הדמיון שלי בספר הוא, איך האדם הזה נראה, איך הוא מתנהג, איך העולם הזה. בעוד שבטלוויזיה אני יותר מחויבת להפעיל מנגנונים אחרים. זאת אומרת, הם נותנים לי על פניו את כל המידע הרלוונטי, אוקיי? זה לא כמו בספר שאני צריכה לדמיין, אבל פתאום הם פותחים לי פערים חדשים, אוקיי? פתאום יש דברים אחרים שאני צריכה להשלים. סאבטקסט. סאבטקסט בספר הוא הרבה פחות ברור. הוא הרבה פחות מורגש, אין לך טון. טון, הדבר הזה במשחק, טון. אין את זה בספר. יש טון של כתיבה, יש טון של המספר, יש טון של מילים. אין טון של דיבור. אין טון של, אין אנשים. אין אנשים אמיתיים. כמו שיש בטלוויזיה. כמו שאתה ממש יכול לראות את הבן אדם מתנהג. אמנם לא כמו בדמיון שלך, שזה מאוד שונה כמו שאמרנו מספר, אבל עצם העובדה. שאתה יכול לראות אותו מתנהג, זה עולם אחר. עצם העובדה שאתה יכול לראות אותו מתנהג, פעם בשבוע, במשך שנים, זה עולם אחר. עצם העובדה שאתה יכול לראות אותו, כמו שהוא מתנהג, במשך שבוע, בבית שלך, זה עולם אחר לגמרי. טוב, נראה לי עשיתי את זה. נראה לי הבאתי פה פרק, עשיתי את הדבר, שיש פרק, ויש מוזיקה, ויש דברים, ויש תוכן. טוב, תגיבו לי למטה בתגובות של הספוטיפיי או של הפוסט או של דברים כדי שאני עדיין אהבתם את זה, כדי שאני עדיין לעשות עוד פרקי מונולוג שבהם אני חופה את כיף חרדה מול מיקרופון ומדברת על רגשות. מלבד זה נתראה שבוע הבא, אני הייתי מגי וזה היה מרשם לבינג', יאללה ביי!